פרק ט"ז, פסוק ג'. לא תאכל עליו חמץ. שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. בחלק הזה של הפסוק עסקנו, תודה רבה, רבות בשיעור הקודם. אנחנו מגיעים אל החלק השני. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. פשט הדברים, וכך הוא גם מפרש רש"י, על ידי שאתה אוכל מצות שבעת ימים, על גבי קורבן הפסח, זה גורם שכל ימי חייך, כלומר כל השנה כולה, אתה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כי שבוע של אכילת מצות, זה פועל פעולה על כל השנה כולה, בזיכרון. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה מצד הפשט. מצד ההלכה, למדו מכאן רבותינו בתלמוד, במשנה בעצם, מצווה דאורייתא. לפי רוב הדעות, יש מצווה לזכור את יציאת מצרים בכל יום. איך אנחנו מקיימים את המצווה הזאת? אנחנו מקיימים את זה הלכה למעשה בפרשה השלישית של קריאת שמע. בפרשה השלישית של קריאת שמע מוזכרת יציאת מצרים, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם, פרק ט"ז בדברים, פסוק ג', נאמר למען תזכרו ועשיתם כל זה, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, אני השם אלוהים. אם כן, הפסוק הזה מזכיר לנו את יציאת מצרים. אז השאלה, מדוע דווקא הפרשה הזאת, פרשת ציצית, היא זו שנבחרה מכל הפרשות? יש על זה דיון בתלמוד, שאנחנו לא נעסוק בו כעת, רק נזכיר כבר שזה קשור לפרשת השבוע, שהייתה הווה אמינא בגמרא, שדווקא הפרשה של בלעם, היא זו שאנחנו נקרא בכל יום. כדי לזכור את יציאת מצרים, שם אני אומר, אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו. אבל בסופו של דבר נבחרה הפרשה של ציצית. בסדר? כלומר, על ידי פרשת ציצית אנחנו זוכרים את יציאת מצרים כל ימי חיינו. השאלה היא כמה פעמים ביום צריך לזכור את יציאת מצרים? אם אני רוצה לצאת ידי חובת הפסוק הזה. התשובה, חובה מספיק פעם אחת. נכון? כתוב כל ימי חייך. אז כל יום אני צריך להזכיר את יציאת מצרים.
אולי זה כל היום.
כל היום, אז מה, אני לא אוכל לעשות שום דבר. אני אפילו לא אוכל לאכול עגבנייה, לפי דבריך, כי אני צריך לזכור את יציאת מצרים.
79
יגדי תמיד, אז אסור לי לישון. כלומר, צריך איזושהי הגדרה לחיוב הזה. כי אם אתה יורד מן המילוי של החובה, אתה עבריין. הלכה צריכה להיות דבר שכל אחד מישראל יכול לקיים. בכלל, אני רוצה להסביר לכם, לכל מי שפה עתיד להיות פוסק הלכה, ויש ברוך השם, כולכם עתידים להיות פוסקי הלכות. תזכרו תמיד שההלכה, כשאדם פוסק את ההלכה, הוא תמיד צריך לחשוב, האם מה שאני פוסק הוא דבר שכל אדם מישראל יכול לקיימו. זה אחד מההגדרות של ההלכה. אם אתה אומר שהחיוב יהיה לזכור את יציאת מצרים כל היום כולו, אז זה כבר ההוכחה שאתה לא צודק. אז דרך ההפלגה, אני רוצה לדעת, אני האדם מינימליסטי, אני רוצה לדעת מה מספר הפעמים ביום שאני צריך להזכיר את יציאת מצרים. לכאורה, מספיק פעם אחת. בסדר? וההלכה היא שאנחנו עושים את זה פעמיים ביום. אנחנו מזכירים יציאת מצרים גם בבוקר וגם בערב. נכון? על סמך מה? אז זה משנה במסכת ברכות. מה אומרת המשנה? אומרת כך, מזכירים יציאת מצרים בלילות. כך היא אומרת. מה פירוש בלילות? גם בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא. כלומר, היה ויכוח בין החכמים לבין רבי אלעזר בן עזריה, האם צריך להזכיר את יציאת מצרים גם בלילות או לא. ואף על פי שרבי אלעזר בן עזריה סבר שצריך להגיד גם בלילות, אבל הוא לא הביא דרשה מספקת שתשכנע את החכמים. עד שבן זומא מי זה בן זומא? זה שמעון בן זומא, בנו, תלמידו של רבי עקיבא. הוא דרש ואמר לבריות. עכשיו בן זומא שנאמר, למען תזכור את יום צאתך, הנה זה הפסוק שלנו, את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. לכאורה מילה כל היא מילה מיותרת. היה אפשר להגיד ימי חייך. הביטוי כל בא בשביל ריבוי. זה מדרכי הדרשה בחז"ל, שדורשים מריבוי בפסוק, או מייתור בפסוק. המילה כל היא מילה מיותרת, אז זה בא להגיד משהו שהוא מחוץ לימים של חייך. מה יש מחוץ לימים? הלילות. לכן בן זומא אומר, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. זאת הראיה של בן זומא, וכך אנחנו פוסקים להלכה, שאנחנו מזכירים את יציאת מצרים בלילות. עד כאן ברור? כן.
אדם פוסק לעצמו גם הלכה בתוך הבית. אשתו לילדיו.
אז מה השאלה?
השאלה מה, אם אני פוסק לילדים או לאשתי, מה אני צריך לראות אם כל העולם יכול לקיים את זה?
אתה אומר דבר לא נכון. אמרת שאדם פוסק הלכה לאשתו ולילדיו בביתו. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
למה?
לא נכון. מי שפוסק הלכה לך ולאשתך ולילדיך, זה הרב שלך.
בסדר.
והרב שלך, כשהוא פוסק הלכה, הוא צריך לשאול את עצמו מה ההלכה עבור כל ישראל. ולכן הוא צריך לשאול גם על המשפחה שלך, ולא רק. אלא מה, אתה רוצה לעשות חומרות, הידורים, בעיה שלך. אבל כשאתה בא להגיד, זה מותר, או זה אסור, או זה חייב, או זה פטור, אתה צריך להגיד דבר שכל אדם מישראל מסוגל לעשות אותו. אם לא כל אדם מישראל מסוגל לעשות אותו, סימן שזאת לא הלכה.
ראינו כל מיני דברים שגזרו רבותינו,
דברים שגזרו
ולא יכולו לעמוד בזה.
נכון, דברים שגזרו, הנה זה בדיוק מה שאני אומר, דברים שגזרו רבותינו ולא כל עם ישראל הצליח לקיים, בטלו. נכון,
זה בדיוק מה שאני אומר.
מה?
נתנו אבל את ההלכה,
נתנו וחזרו בהם. חזרו בהם, אז זה בדיוק ההוכחה למה שאני אומר. הלאה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, זה מה שאני אמרתי. נו, את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז אם כן, מזה למדנו שאנחנו מזכירים יציאת מצרים גם בלילות, כך אנחנו פוסקים להלכה. עד כאן ברור? מה אתה רוצה?
כל, שמעתי שהמילה כל היא מילה נרדפת למידת היסוד. איך זה מסתדר עם
ה... אני לא שמעתי את זה בשיעור הזה, לכן אני פטור מלהתייחס. עכשיו, כל ימי חייך. עכשיו, חכמים שחולקים על בן זומא וסוברים שמזכירים יציאת מצרים רק ביום, איך הם מסבירים את המילה כל? וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל להביא לימות המשיח. מה זאת אומרת להביא לימות המשיח? שגם בימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים. עד כאן דברי המשנה, שחלקה הגדול מובא גם בהגדה של פסח, בשינוי קל, נכון? עכשיו נשאלת, הבנתם את המחלוקת? עכשיו יש פה שאלות גדולות מאוד שעולות מזה. זאת אומרת, לדעת חכמים, בלי המילה כל, לא הייתי יודע שבימות המשיח צריך להזכיר יציאת מצרים. תמוה מאוד. הרי לכאורה המצוות קיימות גם לפני בוא המשיח, וגם בימות המשיח ממשיכים לקיים מצוות. למה אני צריך מילה מיוחדת בפסוק כדי ללמוד שגם בימות המשיח מקיימים את המצווה הזאת? אני רוצה שהשאלה תהיה ברורה. כן? אתה מנסה כבר לתת תשובות, אני מנסה להסביר את עצמי. כן? אני יודע שאני, אתם מבינים מאוד מהר, אתם חריפי הספר. אבל אני, אם הדבר לא מוגדר וברור, אז קשה לי. כלומר, אני לא יכול לתת תשובה לפני שהבנתי את השאלה. אז אני חוזר. לפי חכמים, בלי המילה כל, לא הייתי יודע שלימות המשיח מזכירים את יציאת מצרים. וזה דבר תמוה. הרי מעולם לא סברנו, לא היה לנו מקום לחשוב, שהמצוות התבטלו בגלל שהגיע המשיח. נכון? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הרי גם בן זומא חושב את זה. לפי בן זומא, שמשתמש במילה כל כדי לרבות את הלילות, אז בימות המשיח מזכירים יציאת מצרים או לא?
לא, פשוט
למה כן? הרי בלי המילה קול אתה לא יודע שמזכירים לימות המשיח. אז אם הוא תפס את המילה קול בשביל הלילות, לא נשאר לו מקור לזה שבימות המשיח מזכירים ליציאת מצרים. יוצא לפי זה שלפי בן זומא, לימות המשיח לא מזכירים את יציאת מצרים. לא רק שלא בערב, שזה תמיד היה, גם לא בבוקר. למה יש לנו אבא אמינה שלא נזכיר את יציאת מצרים עם לימות המשיח? זאת הייתה השאלה הראשונה שלי. לפי בן זומא זה לא אבא אמינה, זה מסקנה. לפי בן זומא לא מזכירים את יציאת מצרים עם לימות המשיח. נקודה. לא בבוקר ולא בערב. אתה אומר שבן זומא מתכוון להגיד המילה קול גם לימות המשיח. זאת אומרת שאצלו אין צורך בכלל, כלומר יש לו עיקרון תיאולוגי ברור שממשיכים את המצוות כולן גם לימות המשיח, ולכן הוא לא צריך את המילה קול בשביל לרבות את לימות המשיח. זה אם נלך לפי הכיוון הזה. ואם הוא מקבל את העיקרון של חכמים, אז באמת שלא. האמת היא שהוא מקבל את העיקרון של חכמים, כפי שמוכח מדברי התלמוד בהמשך. בהמשך דברי התלמוד כתוב כך, תניא אמר להם, זה לא מובא בהגדה של פסח, זה מובא בגמרא. תניא אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים את יציאת מצרים לימות המשיח. כלומר, לפי בן זומא, ברור מאוד, ברגע שמגיעים לימות המשיח, לא מזכירים יציאת מצרים, לא בבוקר ולא בערב. אז יוצא לפי זה שיש לנו פה עיקרון שחוצה את הדעות, גם לפי חכמים, גם לפי בן זומא. אני לא אמור לדעת שמזכירים את יציאת מצרים בימות המשיח, אלא אם כן יש פסוק מפורש שאומר את זה. והפסוק המפורש לפי חכמים זה המילה קול, לפי בן זומא אין פסוק כזה, ולכן לא מזכיר. נכון? ככה עולה מדברי התלמוד. היה אפשר להגיד מה שאתה אומר, אבל מה נעשה שמבחינה היסטורית זה ככה היה, שבן זומא סובר שלא מזכירים את יציאת מצרים בימות המשיח. ואז אני חוזר לשאלה הראשונה שלי. איך זה יכול להיות שיש מצווה שבטלה? התשובה היא, בגלל שזו מצווה של זיכרון. עכשיו אני רוצה להבין מה המשמעות של מצוות זיכרון בכלל. יש כמה מצוות בתורה לזכור, נכון? זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים. זכור את אשר עשה לך עמלק. זכור את יום השבת. זכור את היום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, וזכרת את השם אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות. כלומר יש כמה מצוות שבהם התורה אומרת לזכור. יש אפילו אנשים שבסיום תפילת שחרית יש להם רשימה של 6 זכירות או 10 זכירות. יש כל מיני זכירות כן, שאנשים אומרים בסוף תפילת שחרית כדי לצאת לחובת הדעות שאומרות שיש מצווה כזאת. אז צריך להבין, למה צריך לזכור משהו? לזכור זה בהגדרה שייך למשהו שבעבר. למה צריך לזכור דברים שעברו? הרי מה שהיה, היה, נכון? העיקר להתחיל מההתחלה. ואמרו חכמי ישראל, דוברי היידיש, אליפת מת. מה שהיה, היה, מת. מה?
לטובת העתיד.
יפה. כלומר, אני משתמש בזיכרון העבר במידה וזה משרת אותי לעתיד. למשל, זכור את אשר עשה לך עמלק. למה זה חשוב? כי אני צריך לקסח לו את הצורה באחרית הימים. צריך לא לשכוח. נכון? זכור את יום, צריך לזכור את יציאת מצרים. למה? כדי להגיע לימות המשיח. כלומר, אם אני זוכר שפעם אחת יצאתי ממצרים, זאת אומרת שהיציאה מעבדות לחירות היא משהו מאוד חשוב, שזה היסוד של כל הווייתנו הישראלית. הכל מתחיל מזה שיצאנו מעבדות לחירות. אז זה מחנך אותנו שאנחנו נצא עוד פעם מעבדות לחירות. זאת אומרת, בגלל שאני זוכר את יציאת מצרים, אני גם זוכר להקים את מדינת ישראל. זה מאוד חשוב, נכון? לכן, העבר הזה משמש לעתיד. מה? זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים, כדי שלא תדבר לשון הרע. כל זמן שיש לי יצר הרע לדבר לשון הרע, אז אומרים, תזכור מה שעשה השם אלוהיך למרים. כן? לפי זה היה אפשר להסביק את זכור לעוד כמה מצוות. נכון. אז למה? זה נושא ללימוד בפני עצמו, שהוא כבר חורג במסגרת לימודנו את הפסוק הזה. נכון? כן, מה אתה רוצה?
מה המינימום?
מה?
מה המינימום?
מינימום של מה?
להזכיר, לזכור.
לזכור את מה, את יציאת מצרים?
לא, לא יציאת מצרים, כל היתר.
כל היתר, אני לא יודע, צריך לראות מה כתוב בפסוק. אם הפסוק אומר כל יום, כל ימי חייך, אז זה כל יום. אם הפסוק לא אומר זכור, אולי פעם בחיים זה מספיק.
זו, השאלה...
אני לא יודע, אולי בכלל לא צריך. אז זה שאלה אם זה בכלל במיין המצוות או לא במיין המצוות. אבל זה שוב, זה חורג מן המסגרת של הלימוד שלנו. אנחנו עסוקים בדבר מאוד מאוד מצומצם. אנחנו לומדים את הפסוק, פסוק ג'. אני רק מביא את הסוגיה כדי להבין את הפסוק. רק את זה. ככה זה, ככה אני. עכשיו, סליחה. אז למען תזכור את יום צאתך, אז זאת אומרת שאני צריך לזכור את יציאת מצרים, כי זה עוזר לי להקים את המדינה. עוזר לי להגיע לימות המשיח. ברגע שהגעתי לימות המשיח, כבר אין צורך לזכור את יציאת מצרים, זה הגיוני. זאת אומרת, מעצם ההגדרה של המצווה כמצווה של זיכרון, זה אומר שיש לה גבול. כל זמן שהעבר נצרך עבור העתיד, אני משתמש במצווה הזאת. ברגע שהעתיד מומש, כבר אין צורך באותו עבר. ולכן, אלמלא שיש מילה מיוחדת בפסוק, שאומרת שצריך לזכור את יציאת מצרים גם בימות המשיח, אז לא הייתי יודע את זה לדעת חכמים, ובאמת אני לא יודע את זה לדעת בן זומר. עד כאן ברור? בסדר, כן. אז פה נשאלת השאלה, לכאורה בן זומר צודק. למה באמת החכמים רוצים שגם בימות המשיח יזכירו את יציאת מצרים? לכאורה בן זומר הוא הצודק. לחלוטין. כלומר, במילים אחרות, האם יש משמעות להיסטוריה או לא? זה בעצם מה שזה אומר. כלומר, לפי בן זומא, המשמעות של ההיסטוריה היא משמעות מקרית. כל זמן שאתה תקוע בתוך ההיסטוריה, אז המהלך ההיסטורי הוא משמעותי. ברגע שגמרת, גמרת. לפי החכמים, ההיסטוריה גם העבר, יש לזה משמעות. יש לזה משמעות גם כשהגעת אל היעד. כלומר, המשך הוא משמעותי. מסביר המהר"ל מפראג את דעת חכמים, בהקדמתו לספר נצח ישראל, שמאחר ואי אפשר היה להגיע לימות המשיח בלי יציאת מצרים, יוצא שיציאת מצרים היא הסיבה בעצם לימות המשיח. ולכן אי אפשר לימות המשיח בלי יציאת מצרים, ולכן צריך לזכור גם לימות המשיח את יציאת מצרים. עד כאן דעת המהר"ל בהסברת דעת חכמים. מה?
לפי זה יציאת מצרים זה מכשיר מצווה.
לפי זה יציאת מצרים היא מכשיר מצווה, אבל מכשיר הכרחי. ככה זה יוצא. כן.
זה גם דווקא שבן זומא לא מסכים להיסטוריה.
למה?
שצובר יכול להיות שיציאת מצרים זה היה גאולה קודם, ועכשיו היא גאולה אחרת, אז לא צריך את יציאת מצרים.
זאת אומרת שהעבר לא משמעותי.
לא, העבר שלא קשור, קשר ישיר למאורעות, אבל העבר שלא, מאה שנה לפניו, אז כן משמעותי.
משמעותי כל זמן שהוא בתוך זה. אגב, המהר"ל יש לו הסבר מאוד מעניין לדעה של בן זומא. לא כלומר, את דעת חכמים הוא מסביר בהקדמת נצח ישראל. את דעת בן זומא הוא מסביר בתחילת ספר אור חדש על מגילת אסתר. כן? זה השלמה. את דעת בן זומא הוא מסביר שלפי בן זומא לא היה הכרח שתהיה יציאת מצרים באמת. היה אפשר שישארו תקועים במצרים עד ימות המשיח. ואז המשיח היה גואל אותנו. לפי חכמים זה לא נכון. מדוע? כי אי אפשר להגיע לימות המשיח בלי מעלה מסוימת בנפש. והמעלה הזאת בנפש הוקנתה לנו על ידי יציאת מצרים. לכן יציאת מצרים לפי חכמים היא הכרחית. לכן אי אפשר למחוק אותה מהפרוטוקול. מה שאין כן לפי בן זומא, שאפשר להסתדר גם בלי זה. כן. מה?
אבל לבן
זומא
יש
סימוך
על הנביאים. חכמים
אין. אני עוד לא יודע. אתה כבר יודע את המשך הגמרא. אני בינתיים רק הייתי בתחילת הברייתא. שאמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים את יציאת מצרים בלילות. עשה בימות ימות המשיח. עד כאן הגעתי. כן? אתה כבר יש לך נביאים וזה. ידען. כן.
איך לקבל את התורה, את ישראל?
אז כל זה לא היה צריך. כלומר, לפי בן זומא, היה אפשר, בלי תורה, בלי ארץ ישראל, עד ימות המשיח. היינו תקועים במצרים, בונים פירמידות. כן, אז היינו ממלאים את כל אפריקה עד קייפ טאון בפירמידות. זה מה שהיינו עושים. כשכבר אין מקום יותר, גם הסהרה עד מאוריטניה, עד דקר, זה מלא, אז בא המשיח.
זה לקח את דיינו עד הסוף.
כן, 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 ברור.
עכשיו זכינו לגאולה השנייה, עדיין מה הטעם בסחירת הגאולה הראשונה?
אז פה המקום לשאלה היא, אם באמת הלכה כדת בן זומא, כן, ככה הלכה. שאנחנו פוסקים שמזכירים נסיעת מצרים בלילות. אז ברגע שמגיעים לגאולה האחרונה, צריך לבטל את הזכרת יציאת מצרים, נכון? לכאורה, בבוקר או בערב?
בערב.
לא, בשניהם. לפי בן זומא, מזכירים יציאת מצרים בלילות, ויש המילה כל תפוסה ללילות. זאת אומרת שלימות המשיח לא מזכירים, לא בבוקר ולא בערב. ממילא גם, אז לא רק שמורידים את הפרשה השלישית של קריאת שמע, מורידים גם את ברכת גל ישראל, לנו אמת ויציב או אמת ואמונה, וגם ברכת השכיבן. נכון? שהיא גאולה אריכתא. יוצא שאם אדם ממשיך להזכיר את יציאת מצרים בימות המשיח, יש לו פה בעיה. א', שיש לו שתי פרשיות מיותרות, לא של הבוקר של הערב, וגם שלוש ברכות לבטלה בכל יום. שזה חמור מאוד, ברכה לבטלה. וואו. מה? אז לכן יש השלכה מאוד חשובה לדעת מתי זה ימות המשיח. בסדר? אם אנחנו היום בימות המשיח, אז אנחנו עבריינים, לכאורה, שאנחנו אומרים כל יום שלוש ברכות לבטלה. זו שאלה שצריך בירור. לפי דברי הרב, זכירת, אנחנו מיד נתייחס, כן? לפי דברי הרב, זכירת יציאת מצרים היא מצווה של גלות. יוצא שבימי בית ראשון היא לא הייתה בתוקף. אבל פרשה של אישית של קריאת שמע נהגה גם אז. אני מעולם לא אמרתי שזו מצווה של גלות. זו מצווה כל זמן שלא הגענו לימות המשיח. בית ראשון, עד כמה שאני זוכר, זה לא היה לימות המשיח. מזל טוב לנישואין של הבת, ניסה. לא יכולתי להגיע לחתונה, אתה יודע, אבל ליבי ימחן, שיקימו בית נאמן בישראל.
אמן. לצאת בחובה וקריאת שמע, לא כל הפרשיות הן דאורייתא. אם זה כזה חשוב, אז למה לא
תקראו
את זה בדאורייתא,
לצאת בחובה? אני לא מבין את השאלה שלך. לא הבנתי, באמת לא הבנתי.
אדם שצריך להגיד שמע ישראל,
אדם שצריך לקרוא את שמע
דאורייתא, במחלוקת, הפסוק הראשון או הפרשה הראשונה.
אתה אומר, על הפרשה השלישית היא דאורייתא ממילא, אז מה הוויכוח בכלל? נכון? נכון, הפרשה השלישית היא דאורייתא, אבל יוצאים בה ידי חובה, יוצאים ידי חובת יציאת מצרים גם באמת ויציב, נכון? גל ישראל. אז כך שזה לא סוף העולם. כן? עכשיו, חוץ מזה שלגבי זכירת יציאת מצרים, אין לה זמן ביום. כי לא נאמר שמה בשוכבך ובקומך. כך שאין דחיפות שאדם יצא ידי חובתו דווקא בשעת קריאת שמע. בשעת הדחקים, כן. עכשיו, אז בואו נחזור לנושא שלנו. יוצא שצריך להגדיר מתי זה ימות המשיח. אז בואו נמשיך בגמרא. איך אומרת הגמרא? תניא, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כבר נאמר. עכשיו הוא מביא פסוק. הנה, יש לך פסוק. הוא מביא פסוק מירמיהו שאומר במפורש שלא מזכירין את יציאת מצרים לימות המשיח. מה הפסוק? הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, כשאדם יישבע, הוא לא יישבע כמו שמקובל היום להישבע בשם השם המוציא את ישראל ממצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. כלומר, יציאת מצרים תימחק מן הזיכרון הלאומי, ומה שיזכירו זה הסוכנות היהודית. נכון? מחלקת ההתיישבות. זה מה שיזכירו. אגב, זה מאוד מאוד הגיוני, נכון? כי הרי, אם אני רוצה להשוות בין יציאת מצרים לבין המאורע של קיבוץ הגלויות, מה יותר גדול? הרי יציאת מצרים הייתה שיעבוד במשך 200 שנה, בארץ אחת. ואנחנו יוצאים מגלות ב-100 ארצות אחרי 2000 שנה. נו, אז מה יותר גדול?
בלי נס.
הגמרא אומרת שזה יותר גדול. משמע שהנס לא משחק תחקיד פה בכלל. אלא הגודל, הכמותי, הוא הקובע. מה אתה אומר?
אבל לא אומרים חי השם. מי אומר
חי
השם?
אם מישהו יצטרך להישבע, הוא יגיד, מה?
אולי תגיד מי שאומר עלינו
בלילה. בדיוק, נכון.
זה מי אומר? זה שכולם יגידו חי השם, אני יודע, זה
משיח. לא, זה מה שהם צריכים לומר. עכשיו, אתה אומר, רגע, יפה. אז אני רוצה להגיד לך שכן אומרים, ואני אביא לך ראייה. הראייה מפורסמת, שיש היום יותר יהודים שעושים מנגל ביום העצמאות, מאשר יהודים
ש... הם לא מקשרים את זה לשם.
כי הם לא צריכים לקשר את זה לשם. לא, כי הם קושרים את זה לשם בסגנון אחר. כי הרי צריך להסיר את שמות הבעלים. זאת אומרת, לפי הרב קוק, החילונות של ימינו, האתאיזם של ימינו, הוא אחד מביטויי האמונה. בסדר? זאת אומרת, זה אחד מביטויי האמונה, רק שהאמונה לא יכולה להתבטא בסגנון הדתי שלה. למה היא לא יכולה להתבטא בסגנון הדתי? יש לזה כל מיני סיבות היסטוריות, ותראה מה ש... איך הדתיים נראים וכו'. כן? אז אבל זה כן, קושרים את זה לשם. למה? זאת אומרת, אתה אומר, נגיד ככה, אז אתה רוצה לתארץ מדוע? נגיד שנקבל את דבריך. יוצא שעדיין מותר לנו לברך שלוש הברכות האלה כל יום, זה לא ברכה לבטלה. אוף.
כולם יגידו
הלל בלילה, ואז יהיה בסדר. נכון. אגב, יהיה פה בעיה. זאת אומרת, כלומר, אני אמרתי פעם באחד השיעורים שאני מאוד חשוב לי גם שיבטלו את הברכה, את הפרשה השלישית של קריאת שמע, כי אני רוצה לחזור הביתה יותר מוקדם מהתפילה. אז מישהו אמר לי שזה לא נכון, בגלל שמן הסתם הרבנים יתקנו לקרוא משהו אחר, יותר ארוך.
ימרו את החלל.
כן. מה?
ימרו את החלל.
כן, אני פעם ראיתי סידור רפורמי. מישהו כתב סידור רפורמי. אז שמה, במקום הפרשה השלישית של קריאת שמע, שמה הוא מציע... לא, בנוסף לפרשה של קריאת שמע, הוא מוסיף שמה עוד פרק שלם בספר דברים. בשביל מה? כן. אם כבר אתה רפורמי, אז אתה כן.
אמרת לו שהגאולה הזאת, השנייה, היא פיצי, לא רצינית. וזה אנחנו מבקשים,
והוא גרלנו שני. איזה גאולה שנייה פיצית?
מהארצות שהזכרת. כמה שהיא גדולה ו...
הגאולה של היום היא לא פיצית, היא ענקית.
היא ענקית, אבל ביחס לראשונה...
היא גדולה הרבה יותר מהראשונה.
כן, אבל אנחנו מבקשים, אז היינו צריכים לבקש והוא גרלנו שלישי.
אתה מדבר על גאולת בית שני?
כן.
גאולת בית שני לא הייתה גאולה. זה כבר יש לזה כמה מקורות. גאולת בית שני זה היה כאילו גאולה, לא חזרה שכינה.
אז למה אנחנו מבקשים גאולה
שלישית?
לשיטתך, כי כבר
הגענו
שנית.
אנחנו
רוצים
גאולה שלישית, נכון.
אנחנו מבקשים, הוא יגאלנו שנית.
אם הרב אומר שאין שני.
אז יש לך שאלה על ה...
מה? יש לי שאלה, אני צריך לענות על זה.
לא, גאולה ראשונה הייתה יציאת מצרים, גאולה אחרונה, מדינת ישראל.
אם הרב אומר שגאולת בבל לא הייתה גאולה בכלל, אז אין שום בעיה.
נכון, זה מה שאני אמרתי. זה היה תשובה לשאלה שלך.
אבל לפי הרבה, בטח הוגים
אותך, בגלל
שזה היה...
מי
שחזרה מלכות לישראל,
וזה לא... חזרה מלכות לישראל, זה אתה צודק. אבל זה לא גאולה, זה לא... זה כזה... אפילו לא אומרים הלל בלילה של חנוכה, אם שמת לב. אם היו אומרים הלל בליל חנוכה, אז הייתי אומר, זה משהו. אבל זה לא, אתה רואה. רק על גאולה האחרונה אומרים הלל בלילה. כן. כן.
לשיטתו,
מי שאומר הלל
בלילה,
צריך
לו את שלושת הברכות של
הבוקר. לכאורה, מי שאומר הלל בלילה, לא צריך להגיד את הברכות של גאל ישראל וכו', נכון? איך אתה אומר? לכאורה, אתה צודק? אבל, בוא נסביר לך משהו. אם נלך לפי הגדרה של בן זומא, של מה זה ימות המשיח, הוא אומר, קיבוץ גלויות. אז אפשר עדיין לפלפל, לא כולם חזרו. כן? עדיין מחלקת העלייה של הסוכנות פועלת, אז איך ש... מה?
מביא הגויים.
מביא הגויים, יש גם אגב היהודים בתוך הגויים שמביאים. יש גם. אז זה אפשר. אגב, מעניין שאלה הגויים שמעלים הם זכאי עלייה. מה זה נקרא זכאי עלייה? שהם... הסבא היה יהודי, נכון? איך קוראים לזה בהלכה למושג הזה? זרע ישראל, נכון? עכשיו, אני תשים לב בדברי הנביא, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה. מעניין, זרע בית ישראל. אז יכול להיות שצריך גם להביא את כל זכאי העלייה, להביא את איוון ואת אבגני ואת פופוף, ואז בסוף נוכל לבטל. דבר נוסף, יש כלל גדול שקיבלתי מרבותיי, שיש דברים שלפעמים צריך לעשות, שינויים שצריך לעשות, ואנחנו לא עושים אותם כדי לא לגרום לפילוג.
זה נכון. זה למה כבר גם אתה.
נכון.
אבל בגלל השינויים האלה, לומר הלב בערב יום העצמאות, זה עוזר אותו כמו, אתה לא מחזיק את החלב בשתי...
לא, אתה אומר, אז כשאני אומר הלב בלילה של יום העצמאות, אני עושה משהו שגם כן גורם לפילוג.
נכון.
תשובה. לא, כי אני עושה מה שהרבנות הראשית אמרה. הרבנות הראשית היא הגוף הכלל ישראלי, שהוא המופקד על קביעת הסדרים האלה. ברגע שזה מעשה הבית דין, אין בעיה. נכון? עכשיו, איפה היית? מצבנו היום פחות גאולה מאשר בית ראשון. לא כל ישראל בארץ, אין כל השבטים מיושבים בנחלתם, אין עדיין בית מקדש. יוצא שלגבי בית ראשון, אנו פחות ימות המשיח מאשר בית ראשון. תשובה, לא נכון. לא נכון. לא נכון. זה לא קשור לעניין. כי מה שקובע אם זה גאולה או זה לא גאולה, זה מהי מידת העצמאות המדינית וכמות היושבים בארץ. והעצמאות המדינית היום היא יותר גדולה מאשר בימי שלמה. לשלמה לא היו מטוסים. ולא הייתה לו שליטה בים. וגם יש, וחוץ לזה שגאולת שלמה, כלומר העצמאות בימי שלמה הייתה עצמאות זמנית, שהרי היה חורבן אחריה, ולנו מדינת ישראל לא יהיה חורבן אחריה, כך שדבר שהוא נצח איננו נמדד ביחס לדבר זמני. ונוסף על כך, כמות היהודים היום בארץ ישראל היא כמו שלא הייתה מאז ומעולם. שמה תאמר, אבל יש גם יהודים בחוץ על הארץ, זה לא נחשב, וכי אינך יודע, ניסן היקר, שיושבי חוץ לארץ אינם בכלל קהל, לפי הגמרא ואוריות.
מי קבע מהי רמת הגאולה?
מה?
הכמות של היהודים וה...
יש לנו הגדרה מה זה גאולה. עיין, פרק ראשון של ספר נצח ישראל, ששם המהר"ל מסביר מה זה גלות. ועל פי זה אתה יכול גם לדעת מה זה גאולה. הוא אומר שגלות זה שלושה דברים. א', שאתה לא במקום שלך, ב', שאתה מפוזר, ג', שאתה משועבד. מה זה גאולה? אתה במקום, מכונס, עצמאי. כן, בבקשה.
הרב, יביא עוד פרמטרים אחרים לגבי מלכות שלמה. הבאת רק חלק, אבל בזמן שלמה לא היה יכולים לעשות משט כמו שרוצים היום לעשות היום.
איך אתה יודע?
לא עושים.
אתה אומר שבימי שלמה אי אפשר היה לעשות משט?
כן, למרות ש...
כן? אז אדוני היקר, מי זה בן הדד?
מה?
מי זה בן הדד שם, שברח למצרים ותקע את שלמה שם? ומה זה שהוא היה צריך לתת את גזר כנדוניה לבת שלו שם?
בסדר, כל העולם פחד ממנו.
כל העולם פחד ממנו?
כן, כל העולם פחד ממנו.
זה פחד ממנו. בוקר טוב לכבוד הרב המקסים. אם תמחק, אם תמחק הזכר ליציאת מצרים, אז מה יקרה לכל המצוות, כמעט כולן שהן זכר ליציאת מצרים? לכאורה לא יהיה בהם צורך. נכון. רבנו, האם יש משמעות של אקטיביות ופסיביות בין דת חכמים לבין זומה, בזה שהלילה נמשל לגלות? יכול להיות. כן, יכול להיות, כי הרי בן זומה אומר גם בלילות. הלילות זה הזמן שבו אני ישן. אז אולי אני לא צריך לעשות כלום. לא, אז גם בתוך הלילה צריך לעשות משהו. זאת אומרת, גם בתוך הגלות לפעול. נכון. בוקר טוב. הרב עשה לי חשק להישבה. מה הכוונה אם מישהו צריך להישבה? מה המשמעות של שבוע ביהדות אם מתאים לשיעור? כן, הכוונה שאם אדם צריך להישבה בפני בית דין. בית דין לפעמים, מצבים מסוימים, משביע את אחד מבעלי הדין. כן, אתה טוען שההוא חייב לך כך וכך כסף, תישבה. כן? אז השאלה היא, מהו נוסח השבוע? אז פעם היו נשבעים, אומרים חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. זה שצריך להזכיר שם שמיים בשבוע, זה כתוב מפורש, ובשמו תישבר.
גם הרמב"ם מזכיר את זה.
מה?
הרמב"ם, בכמה מקומות כותב חי השם.
גם הרמב"ם כותב חי השם?
כן, גם קורא.
יכול להיות, אז מה?
לא,
זאת אומרת
שזה הנוסח, זה כך צריך להיות.
כן, זה ביטוי, כן, בסדר. אלא מה? אנחנו מאוד, ורק שאנחנו מאוד נזהרים משבוע, השבוע היא דבר מאוד לא פשוט, מסוכן, מכל מיני סיבות, אל תישבר. לעניות דעתי, בזה שירמיה כותב פעם אחת ולא יאמר, ופעם אחת ולא יאמרו, יש בזה רמז שבתחילה באמת לא כולם יכירו בגאולה. יפה. כן, הפסוק בירמיהו שהבאתי מופיע פעמיים בספר ירמיהו. ופעם אחת כתוב, הנה ימים באים נאום השם ולא יאמר עוד, ומקום אחר כתוב ולא יאמרו עוד. אז השואל פה רוצה להעיר שיכול להיות שזה בא לומר שיהיה הדרגה באי אמירה הזאת, כן? שזה ייקח זמן עד שיכירו בגילוי. טוב, כן, בבקשה.
שלום
אומר
שלא יהיה חורבן
של
בית שלישי, זה אין פה איזושהי
אתה שואל, איך יכול להיות שלא יהיה חורבן בית שלישי, הרי הכל תלוי בנו. תשובה, לא הכל תלוי בנו. יש דברים שלא תלויים בנו. יש דברים שלא תלויים בנו. למשל, לא יהיה יותר מבול, נכון? כתוב בתורה שלא יהיה מבול. ושאתה שאלה למה? הרי אם המבול היה מוצדק, בגלל ההידרדרות המוסרית של האנושות, אז אם התנאים של הידרדרות האנושות יחזרו, אז מאותה סיבה שהיה מבול, צריך שיהיה מבול, נכון? למה הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה מבול? הרי מה, הוא הרס לעצמו את הנשק, נכון? והנשק הזה היה מוצדק, כי אנחנו מניחים שהמבול היה צודק. יש נשקים אחרים, אז למה הוא לא השתמש בהם אז? למה הוא צריך להישבע שלא יהיה יותר מבול? מה זה טוב הדבר הזה? אלא שהמבול השיג את מה שהוא צריך להשיג. כלומר, הוא גרם לשינוי בנפש האדם שעושה שלעולם לא תידרדר האנושות עד כדי כך. הידרדרויות רבות יכולות להיות, אבל הידרדרות כזאת שתגרום למבול כללי על כל כדור הארץ כבר לא יהיה, ולכן הקדוש ברוך הוא יכול להבטיח שלא יהיה יותר מבול. אותו דבר לגבי התהליכים של גלות וגאולה. בית ראשון, בית שני, החורבנות, כל הדברים האלה, זה פעל את פעולתו. ולכן אנחנו מובטחים שלא תהיה נסיגה למה שהיה. ולכן לא תהיה יותר הצדקה לחורבן לעולם, ולכן בית שלישי לא יהיה חרב.
יש מצב שהקדוש ברוך הוא בעצם, אולי לא מבול, אבל הוא מזכיר לנו מה כביכול היה פעם, מבול.
האם לפעמים הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו את המבול קצת משהו, כן?
משהו מינורי כזה?
כן, יש. כמו זה הקשת.
לא צריך אבל.
לא, אני אתן דוגמה. צונאמי למשל.
צונאמי. צונאמי זה לא מבול. זה חלקי. כן? זה גם קריאת ים סוף אגב. כן? אומה שלמה מתה במים, אם שמת לב. כן? אבל זה אומה אחת, זה לא כל העולם.
ונסיגות בגאולה?
נסיגות, ודאי שיש נסיגות בגאולה. השאלה היא עד כמה. הרי משיח נגלה ונכסה, נכון? אבל זה עדיין לא עולה. אז למה צריך קשת? הקשת זה לא כדי להפחיד אותך, אלא זה הביטוי לשינוי. עכשיו, כן, אז בואו נתקדם, רגע. אז למה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימיך? איך אז בן זומא אומר, הנה ימים באים. נשאלת השאלה, מה החכמים יגידו על זה? הרי חכמים, הם גם קראו את הפסוק בירמיהו. אלא הם אומרים, שימו לב, זה מאוד מעניין. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר, מעצמאות המדינת יהיה עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. זה דבר מאוד מעניין הדבר הזה. הפסוק אומר שלא יאמרו, אז מה מסבירים לך הרבנים? שהכוונה שיאמרו. נכון? זה מה שכתוב, לא? לא יאמרו חי השם אשר העלה, כלומר שיאמרו. כן, אבל הפסוק כתוב במחל לא יאמרו, והחכמים אומרים יאמרו, אלא שזה יהיה תפל. אפשר להבין, טוב, יש הוכחה לחכמים מה שהם אומרים, זה לא סתם. הם אומרים, איפה אנחנו לקחנו שלא יאמרו פירושו יאמרו? כמו שכתוב, לא ייקרא עוד שמך יעקב כי עם ישראל יהיה שמך, ואפשר לכן חזר לקרוא לו יעקב. אז הכוונה שלא שיעקב בטל, אלא שהוא תפל, והעיקר זה ישראל, השם הגדול זה ישראל. אז אותו דבר, יציאת מצרים לא תשכח מן הזיכרון, אבל היא תהיה פיצית. כלומר, לכולי עלמא, יום העצמאות גדול מפסח. השאלה רק, האם פסח נמחק לגמרי, או שעדיין נשאר? איכשהו, בסדר? זאת השאלה. אבל כולי עלמא מסכימים שיום העצמאות יותר גדול, ואנחנו רואים את זה בפועל, שהיום יש יותר ישראלים, כפי שאמרתי, שעושים מנגל, מאשר שאוכלים מצות בליל הסדר.
וזה כולי עלמא.
מה? 90, יותר מ-90% מהישראלים, כולל ערבים וחרדים, עושים, להבדיל, עושים מנגל ביום העצמאות.
יכול, זה שעושים, אולי הם טועים.
ראי, אבל הם עושים,
כשעם
ישראל, כן, אבל זה מה שהנביא אמר, שזה מה שיקרה, שבתודעה של האומה, הגאולה האחרונה תתפוס יותר מקום מאשר יציאת מצרים, וזאת היא עובדה. זה מה שקורה היום. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף, כהערת, אגב, מאוד חשובה, אני מתנגד לאכילת חמץ בפסח. כן? בסדר. אני עכשיו פשוט רציתי לחסות את עצמי. אני מתנגד לאכילת חמץ בפסח. אבל אני עכשיו לוקח כעובדה, כעובדה תודעתית. מדינת ישראל יותר חשובה מיציאת מצרים.
זה אירוע מאוד קרוב. מה, איפה שאנשים
החילונים מתפס... אני לא יודע, זה אומר שהנביא צודק. זה אומר שהנביא צודק. זה מה שהנביא אומר. עכשיו, כשאבותינו היו במצרים, על מה הם דיברו בלילות? על יציאת אור כסדים, נכון? על יציאת חרן.
דברים מסמכים.
והם היו אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו מאור כסדים ומחרן, כך הוא עתיד להוציא אותנו ממצרים. והיו מדברים על זה הרבה. יצאו ממצרים, על מה מדברים? על יציאת מצרים. מה עם יציאת אור כסדים? לא, לא שכחו, נשאר קצת. כן, ארמי עובד אבי, בעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים, כל זה מוזכר באגדה, נכון? אבל מוזכר מינורי. לכן יבוא יום, לפי זה, לפי חכמנו, שבאגדה של פסח יזכירו את יציאת מצרים. אבל בעיקר ידברו על הקמת המדינה, מלחמת ששת הימים, על אריה דרעי ועל פרשת עמנואל וכו'. נכון? זאת אומרת, על זה ידברו. בתור התיאור של מהלך הגאולה.
זה אגדה הקיבוצית.
כן, אז אגדה הקיבוצית היא באמת ניסיון בכיוון הזה, בהחלט. כן.
לגבי החודש, יש לנו הבטחה שלא יהיה מבול.
אגב, יש כמה אגדות קיבוציות, כמה שאני יודע, לא זהו. אתה אומר? בתורה התורה
שלנו שלא יהיה מבול, לגבי ההבטחה, איפה מפורש לנו שלא יהיה עוד חורבן?
איפה מפורש בתורה שלא יהיה עוד חורבן? זה בפרשת ניצבים, כתוב מפורש. ותבחה וירבך מאבותיך. הירושלמי אומר לך, מה זה מאבותיך? שאבותיך הייתה גלות אחרי גאולתם, אתה אין לך גלות אחרי גאולתך. מפורש. זה דאורייתא. גם רש"י כותב את זה באיכה, על הפסוק, תם עוונך בת ציון לא יוסיף להגלותך, פקד עלייך בת אדום, גלה על חטאותייך. אומר רש"י, אחרי שיצאו מגלות אדום, לא יגלו יותר. נכון? וגם הובא כך בילקוט שמעוני לישעיהו פרק סמך, וגם הובא במדרש תנחומה בשני מקומות, לא זוכר איפה. הרב ערן תמיר בספר שלו בנתיבי גאולה, אז הוא מביא כמה מקורות לזה. את הירושלמי הוא לא הביא, לדעתי הירושלמי הוא המכריע בנושא הזה. כן, מה כן? מה? למה צריך את המשיח? להוציא את ישראל מהגלות, מה זאת אומרת? המשיח, אם המשיח לא עושה את זה, אז הסוכנות עושה את זה. וכשהמשיח בא, הוא לא פגוע. כלומר, יש אנשים חושבים שהמשיח נפגע, אם לא נותנים לו את ה... אם עושים את העבודה בשבילו. לא, אז תפקיד שלו זה למלוך. אנחנו רוצים להקים מחדש את שושלת מלכות בית דוד. זה מאוד חשוב לנו. זה כל הסיפור. כלומר, יום אחד אתה תראה, המדינה בנויה לתפארת, בית המקדש במקומו, יש סנהדרין, יש נביאים, וכל ישראל בארץ, ויש שלום עולמי, ופתאום ראשי המדינה אומרים, אנחנו מרגישים שחסר משהו בפאזל. כן, צריך מלך המשיח, נכון. טוב, אז הולכים מחפשים אחד מבית דוד, אומרים לו, אתה רוצה להיות אולי המלך? הוא אומר, כן, אבל לא גמרתי את המסכת. אבל אתה יודע, אני אסדר לך חברותה. כן? ואז ישימו אותו. הרב
אמר שהמהר"ל אומר שהגלות זה משעבדים, חוזרים ולא על אדמתם. והירושלמי אומר שאחרי הגאולה שלהם, הגאולה השנייה לא יהיה...
אחרי הגאולה השלישית לא יהיה חורבן. כן, נכון.
אז יכול להיות שאנחנו נהיה משעבדים כמו בגלות ומפורזים כמו בגלות.
טוב, מה יקרה נגיד במצב שיש שיעבוד אבל אנחנו בארץ ישראל, נכון? זה מה שקרה בימי היוונים למשל, שהיוונים שלטו עלינו כשהיינו פה.
אבל יש מצב שמה שהולך פה עכשיו
זה... מה? האם יש מצב כזה? לא, אין מצב כזה. טוב,
אבל מה זה נראה כמו שאנחנו נשאים את הפרזל? זה לא הוא שבונה את המקדש?
האם זה לא הוא שבונה בית המקדש? לא, לאו דווקא. גם אם הכל מתחיל במשיח, זה לא הוא שלוקח את הטרקטורים, נכון? יאללה, מישהו שמחליט. המלכות צריכה להחליט. זה הגמרא אומרת. שבית המקדש ילמלא מלכות העלה מתבנה. כלומר, אי אפשר לבנות בית המקדש אם לא כתוצאה של החלטת המלכות. בסדר?
לפני שמגיע המלך?
אז תלוי איזה מלכות יש לך. אם יש לך מלכות מלוכנית, אז בסדר, אז מלכות מלוכנית. ואם זה לא מלכות מלוכנית, אלא דמוקרטיה פרלמנטרית, אז זה גם טוב. מה יש? מה? הרי אין מצווה שדווקא המשיח יבנה, אלא אם אף אחד לא בנה, אז הוא בונה. זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, שהרי הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה שיש מצוות עשה לבנות בית לשם.
זה בית שני.
רגע, היה שם המשיח או לא? לא, הוא כותב את זה, סליחה, הוא מונה את זה בתרי"ג מצוות, לדורות. איזה בית? כן. אז זה מה שאני אמרתי, זאת אומרת שבניין בית המקדש לא קשור למלך המשיח. סליחה, הרמב״ם לא כותב הלכות בית שני, הרמב״ם כותב רק הלכות של דורות. כי הרי הלכות שבטלו כגון הלכות במות, שהיו קיימות עד בניין בית ראשון, הרמב״ם לא כתב אותה.
כן, ברור.
אז מה אתה מבלבל איתם?
זה ברור שאנחנו...
נו, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי?
אני מסביר את הרמב״ם שאומר ש...
סליחה, אני... קוראים לי אורי שרקי.
אני רק, אני לא מודע. אני אסביר לך מה, לא מצד שהעולם אצל אמר, מצד של דברים אמיתיים. הוא אומר שהרמב״ם אומר בבית הבחירה, לבנות המקדש אפילו בית המקדש. כוונה לבנות את בית הבחירה של בית שני.
זה נכון. זאת אומרת שאם אין לך הוראה של הנביא, כך כותב הרב נבנצל ואומר הרב נבנצל, אז בונים לפי התבנית של בית שני. מה הבעיה בזה?
זה לא בית שלישי, הוא אומר שבית שני.
זה כן בית שלישי, כי הוא אומר, ברגע שיבוא, אני יודע, איזה נביא יגיד לך, תשמע, לא בניתם בדיוק לפי יחזקאל, אז נעשה שיפוצים. זה הכל.
סליחה.
כן.
הרמב"ם כותב שיש תהליך שהמלך המשיח עושה. הוא
מקבץ
את ישראל, מנצח כל האויבים מסביב. בונה בית המקדש, זאת אומרת, מלכות ישראל המדינית הדמוקרטית שלנו לא יכולה לנצח את כל הדין מסביב.
למה?
זה מה שהוא אומר, שמשיח עושה את זה.
לא.
לא,
לא, לא, לא. מה היא נפקה מינה אם כן או לא יהיה חורבן? אסונות עצומים יכולים להיות, ועל כן עלינו לזכור זאת ולשאוף ולהשתפר. ודאי שיש נפקה מינה על הדעת שלא יהיה חורבן. אם הקדוש ברוך הוא טרח לספר לנו שלא יהיה חורבן, אז כנראה שהוא חושב שזה חשוב שנדע את זה. כן? אלא אם כן נאמר שהתנ"ך נכתב לשווא, שהקדוש ברוך הוא לא ידע מה לכתוב. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה שנדע שבית שלישי לא חרב, אז זה חשוב לדעת. שיכולים להיות אסונות עצומים וכדומה, אז בסדר, זה באמת מצער מאוד, וצריך ממש לעשות הרבה דברים חשובים, להתפלל ולחזור בתשובה וכו', כדי שדברים אלה לא יהיו. טוב.
מה המטרה לצורך בזה איזשהו ביטחון?
מה המטרה של הידיעה הזאת? לדעת שהעולם לא יפקר, מה זאת אומרת? הלך משנה, איפה, פסוק, אוי, 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 אתם... טוב, פסוק דלת. אנחנו עכשיו ממשיכים, פסוק דלת. ולא ייראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים. טוב, לא נורא, לא נסגור את כל הסוגיה שמה במסכת ברכות, כי אפשר. טוב, ולא ייראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תסבח בערב ביום הראשון לבוקר. מה זה לא ייראה לך שאור? צריך להגיד גם חמץ, נכון? אבל זה פשוט, חמץ אין סיכוי שיישאר, כן? הרי כבר כתוב, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים וכו'. הרי חמץ כמה זמן מחזיק מעמד? יום אחד, גמרנו. לחם מתייבש, מעלה עובש. שבעת ימים אתה לא שומר חמץ, אבל שאור, אתה יכול לשמור שבעת ימים, אתה אפילו שאור שומרים אפילו יותר משבעת ימים, ולכן התורה מוסיפה כאן, ולא יהיה שאור בכל גבולך שבעת ימים.
מה? שאור בעצם בצק שהחמיץ.
שאור זה בצק שהחמיץ, והוא לא אכיל, כלומר, אלמלא שהתורה אסרה אותו במפורש, אז לא היינו מעבירים אותו מן הבית בגלל איסור חמץ. כיוון שהוא כמו חמץ נוקשה, מה?
מצד שהוא
פסול
למאכל.
כן, הוא פסול למאכל, אז דבר כזה, אלמלא שיש איסור מפורש בתורה, לא היינו אוסרים אותו. גם בגלל, למרות שיש איסור חמץ. אז החידוש הוא שגם שאור לא ייראה, והשאור זה דווקא דבר שמשאירים אותו כל השנה, מחדשים אותו כל הזמן, נכון? היה ביטוי בספר שמות, תשביטו שאור, זה ביטוי מאוד מעניין, מה זה להשביט שאור? כי השאור זה דבר שמחדשים אותו כל הזמן. כן? היום זה דבר שלא כך מצוי, חוץ מכמה בתים טבעוניים, אבל השיעור זה דבר שכל הזמן מוסיפים לו קצת קמח, מוסיפים לו קצת מים, מוסיפים לו קצת סימוקים. האופים, כן. אפילו בימי הביניים, כשאדם היה לומד לאפות, היה נחתום, היה לומד אצל רב נחתום, והביטוי, הסמיכה, כאילו, הסמיכה להיות נחתום, זה שאתה מקבל חתיכה מהשיעור של המורה שלך, ואותו אתה ממשיך לפתח כל ימי חייך. כן, זה ככה היה... מה זה שיעור? שיעור זה חתיכת בצק, שמשאירים אותה בחוץ, במקום קצת חמים, וזה מעלה עובש. לא, זה לא עובש. זה מקבל כל מיני חיידקים מה...
זה ממשיך כאילו לתפוח?
זה ממשיך לתפוח, להסריח, כל מה שאתה רוצה, ושמים שם קצת סוכר, שמים שם קצת קמר, כדי שזה ימשיך ככה לתפוח. כל פעם אתה לוקח חתיכה קטנה, שם בתוך הבצק, וזה מטפיח. זה מה שהיום עושים עם השמרים. השמרים זה לא בדיוק אותו דבר.
היום זה כימי.
כן, היום זה כימי, או זה שימרי בירה וכדומה. אבל זה הדבר ששמים בתוך הבצק, וזה גורם לתפוח. זה יותר, התפיחה היא יותר איטית מאשר עם השמרים של ימינו. לכן במאפיות גדולות וכו', וגם בבית משתמשים בשמרים ולא בסעור. אלא אם כן, יש לך הנחיה של הרופא הטבעוני שלך שאומר, אתה צריך לאכול דווקא לחם סעור. אגב, היום בלחם סעור, הרבה פעמים מוסיפים בכל זאת קצת שמרים. צריך לבדוק טוב טוב ברכיבים, אם אתה רוצה לחם סעור אמיתי, שלא יעבדו עליך.
כזה יצרן לחם כזה
שמונח
לך בבית במשך שנים.
כן, זו, אז עכשיו, וזה דבר שמחדשים אותו כל הזמן. לכן כשאתה אומר תשביטו שיעור, הכוונה להפסיק את הפעולה הזאת. לפי זה כל שנה. כלומר, אין אפשרות ליהודי שיהיה לו שיעור שלו שנה שלמה.
זאת אומרת, במוצאי פסח אין שלא יעבוד.
נכון, במוצאי פסח אתה לא יכול לעשות לחם שיעור, אתה צריך לחכות כמה ימים, שזה לפחות שלושה ימים עד שזה... שזה ירקיף, כן. אלא אם כן, אתה לוקח את השיעור מהגוי.
אני יכול למכור את זה לגוי?
למכור לגוי, כן. והוא יאכל את זה.
לא, כדי להמשיך את הרצף.
איך להמשיך את הרצף? זה של הגוי, זה קורא לו שלך. לקנות חזרה? איפה שמענו על דברים כאלה? לקנות חזרה. זה היה לפני כמה שנים, התקשרה אליי מדריכה של אתיופים, מבוהלת, לפני פסח. היא אמרה, אני מדריכה את אתיופים, הם לא רוצים למכור את החמץ. אמרתי, מצוין.
שיוכלו.
כן, למה שימכרו את החמץ? מה, אבל חייבים למכור חמץ. אמרתי, לא חייבים למכור חמץ, איפה למה שאפשר למכור חמץ? צריך לבער את החמץ, צריך לאכול את החמץ עד פסח. אבל למכור? היא הייתה משוכנעת שזה אחת מהמצוות של החג, עד כמה אנחנו מעוותים. מכירת חמץ זה במקרים מיוחדים שאין ברירה, אז אתה מוכר את החמץ. אבל סתם ככה, טוב. איפה היית? כן. ולא יראה לך שיעור בכל גירויך שבעת ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תסבח בערב ביום הראשון לבוקר. אז מה עושים עם הבשר שנשאר מהקורבן פסח? מה עושים? צורפים, נכון? צורפים. לא תוכל לסבוח. אגב, זה קצת לא פשוט, כי אם דובר על קורבן פסח, נכון, עד הבוקר, קורבן חגיגה, יש לי עוד יום, נכון? עד מוצאי עד מוצאי יום הראשון. שני ימים ולילה אחד. אז כי אם זבחתי אותו בערב פסח, אז יש לי היום שלפני, ליל פסח ולמחרת. לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו, שם תסבוח את הפסח בערב כבוא השמש מועצתך ממצרים. מה החידוש כאן של הדבר הזה? הרי התורה היא מראש אמרה שצריך לרכז את כל העבודה של הקורבנות בבית המקדש. מה החידוש פה? החידוש שגם בבמה, לא, בשעת היתר במות, לא זופרים את הפסח בבמה. בסדר? זה הכוונה. בבמה גדולה כן אפשר. כן.
מה זה במה
גדולה? במה גדולה זה גנוב וגבעון. כן, שם מותר. זה כמו משכן, זה לא בדיוק משכן, אבל זה כמו משכן. כן. מה? יש פה שאלה. המשך בוקר טוב, לכבוד הרב היקר. אם נגיד שהמצוות בטלות וזכר ליציאת מצרים לא רלוונטי כל כך, אז יהיה אפשר להגיד שגם תכנון המקדש של פעם לא יהיה רלוונטי כפי שהיה פעם, אלא משהו משודרג בהרבה ומעבר ל... להגיון היום, להגיון היום, לא יודע. טוב, בקיצור, אתה רוצה לומר שאם יש ביטול המצוות לעתיד לבוא, אז גם בבית המקדש יופיע בצורה אחרת. כן, זה מה שאמר יחזקאל הנביא. אבל אני אגיד לכם יותר מזה. יש גבול, אני אגיד משהו שקצת אולי... לא, אני עוד לא אמרתי.
זה כבר מעצבן, יש גבול, זה כבר...
יש גבול לבית שלישי גם כן. יש בתוספות חכמי אנגליה, למסכת סנהדרין. בסוף מסכת סנהדרין הוא כותב, מעניין מה המקור שלו, אני אגיד לכם עוד מעט מאיפה אני משער שהוא לקח את זה, שבית שלישי יתקיים 830 שנה. יפה. כלומר, זה הסך של בית ראשון ובית שני, 410 ועוד 420, זה 830. מאיפה הוא לקח את זה? מהרב קוק הוא לקח. כן, שהרב קוק אומר שבית שלישי זה הסינתזה של בית ראשון ובית שני. אז יוצא שאלה, מה יקרה אחרי 830 שנה? מה יחרב? חס ושלום. אלא יתעלה. זאת אומרת, בית המקדש זה כמו כתם שמן. זה הולך ומתפשט. הקדושה הולכת ומתפשטת בעולם, עד שבסוף המקדש הוא העולם כולו. זה הכוונה. אז זה תהליך ארוך, אחרי 830 שנה, הדברים משתנים. טוב, אז זה כבר שגם בבמה אסור לסבור את הפסח. שם תסבור את הפסח בערב, כבוא השמש, מועד צאתך ממצרים. כל הביטוי הזה, בערב, כבוא השמש, מועד צאתך ממצרים, הוא ביטוי ממש לא ברור. מועד צאתך ממצרים זה היה בבוקר, זה לא בבוא השמש, וגם לא זוכרים את הפסח בערב. כל הפסוק הזה לא מובן, וצריך להבין אותו. כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.